say, Solidos Oshashuoi, all of us of Vadati, Behioni.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי, יום שלישי, י"ב במנחם אב תשע"ט, מסכת אמורה, דף כ"ה. שבוע ימים ועוד יום אחד, לסיום מסכת אמורה למדלת דפיה. השתבח שמו הגדול עד. מאזינים לרדיו כל חיים, משדר בתדרים 92.8, 93 ו-102.5 FM. וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעת הדשמי הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. את תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם, אנחנו מקדישים ולומדים לרפואתם השלימה של חולי עמך בית ישראל, ובתוכם, רבי חיים זושה בן אסתר מרים, הילדה חנה בת אסתר והתינוקת הלל בתהילה. אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם. רופא כל בשר ומפליא לעשות, ישלח מזור וטירופה לחולי עמו בית ישראל, וירפם ברפואה של אימה. יהי רצון לפניך, אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא יהיה רע דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור טמא, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. אני רוצה ללמוד כדי שביני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי כרגלנו בסייעת הדשמיא מדי בוקר, הוא פרק השינון הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו אתמול בדפינו היומי, והוא היה דף חף דלת במסכת אמורה. בסיום השיעור שאלנו 6 שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו, הנה השאלות ולצידן התשובות. שאלה הראשונה הייתה, מדוע אין פושטים את אור הבהמה דרך רגליה ביום טוב התשובה, משום שתורח בזה תרחה שאינה ראויה לו היום, שהרי אינו יכול לעשות ממנה כלי היום. שאלה שנייה, מדוע אין עושים כן בבכור והתשובה, משום שהוא כבית שמי, שאף שנפל בו מום בקדושתו הוא. שאלה שלישית, מדוע אין עושים כן בפסולי המוקדשים והתשובה, משום שהוא כרב לזר ברב שמעון, שאף לאחר השחיטה עדיין היא בקדושתו. שאלה רביעית, בזמן שבית המקדש קיים, כיצד אפשר להערים על הבכור, לפוטרו מקדושת בכורה והתשובה, לומר קודם שיוולד שמה שבמאה של אמו, אם זכר הוא, יהיה עולה. שאלה חמישית, מה חידש רב בדינו שמותר בזמן הזה להטיל מום בבכור קודם שיצא לאוויר העולם והתשובה? שאין גוזרים שמה יצא רוב ראשו שבזה מטיל בו מום עובר באיסור. שאלה אחרונה, כיצד יעשה באופן שלא נחשוש שיבוא להטיל המום אחר שיצא רובו? אומר רש"י כמבואר במסכת בכורות, שבגדי באוזניו שיוצאות תחילה ובטלה בשפתיו. אלה הם מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אותות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, דף חף דלת, במסכת אמורה. וחיית מוריי ורבותיי וחיית החי וראי עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שלישי בשבוע י"ב במנחם אב תשע"ט. עיקר ותורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדף חף ה' במסכת אמורה. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד מתחילתו של הפרק החמישי במסכת אמורה, פרק ששמו כיצד מערימין. פרק שתחילתו בדף חף דלת עמוד ב' בשורה הראשונה בעמוד. תלמוד תורתנו, מן המשנה הפותחת במילים כיצד מערימין על הבכור. מן המשנה הזאת, תחילתו של הפרק החמישי במסכת אמורה בדף חף דלת עמוד ב', כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. הוולד הראשון הנולד לבהמה טהורה, הקדוש בקדושת בכורה, ונשחט בעזרה כשאר קודשים קלים ובשרו נאכל לכהנים. אם נפל בו מום אינו קרב אבל ניתן לכהן והכהן שוחטו ואוכלו. המשנה הפותחת את הפרק החמישי במסכת אמורה, פרק ששמו כיצד מערימין, פרק שתחילתו בתחילת דף חף דלת עמוד ב', המשנה הזו מבארת איזו תחבולה יכול בעל הבהמה לעשות כדי שהוולד שתילד בהמתו לא יהיה שייך לכהן, אלא הוא עצמו יוכל להקריבו. אומרת המשנה בדף חף דלת עמוד ב', משנה פותחת את הפרק החמישי, כיצד מערימין, איזו תחבולה יכול בעל הבהמה לעשות על הבכור שלא יחייב לתנו לכהן, אלא הוא עצמו יוכל להקריבו לקורבן שנתחייב בו. והרמב״ם בפירוש המשניות מסביר שהערמה היא תחבולה שנעשית בהתר. וכותב התוספות יום טוב שדווקא בלשון חכמים הוא כך, אבל בלשון התורה מצינו לשון הערמה גם על תחבולה שלא נעשית בהתר. כגון וכי יזיד איש על רעהו לאורגו בעורמה. אז כיצד מערימין על הבכור שלא יחייב לתנו לכהן, אלא הוא עצמו יוכל להקריבו לקורבן שנתחייב בו? מבארת המשנה מבקרת בהמת חולין שלא ילדה מעולם, שהייתה מעוברת, והעובר שבמאיה הוא בכור. בעל הבהמה אומר, מה העובר שבמאיה של בהמה זו, אם זכרו, יהיה עולה. וכיוון שהוא אומר כך, חלה קדושת עולה על הולד, ושוב אין קדושת בכור, חלה עליו. ולכן אם ילדה זכר, יקרב לקורבן עולה. אף על פי שהעובר לא בא לעולם, ואין אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם. מכל מקום, קדושת הגוף חלה גם על דבר שלא בא לעולם. כך אומר ביור הגרא. ואילו קצת החושן כתב שמכאן מוכח שעובר נחשב לדבר שבא לעולם, ולכן יכול להקדישו. ממשיכה המשנה ואומרת, ואם אמר בעל הבהמה שאם העובר שבמאיה של בהמה זו הוא נקבה יהיה לזבחי שלמים, מכיוון שאמר כן אם ילדה נקבה תקרב לקורבן שלמים. והגמרא לכמן מבארת שהפסקה הזו אינה עוסקת בבלד שהוא בכור, שהרי נקבה אינה קדושה בקדושת בכור, אלא עניין בפני עצמו, כפי שיבואר. אומרת המשנה, אם התנה בעל הבהמה ואמר שאם העובר הוא זכר יהיה עולה, ואם העובר הוא נקבה יהיה לזבחי שלמים, מכיוון שאמר כן, אם ילדה גם זכר וגם נקבה, דין הולדתו שהזכר יקרב לקורבן עולה והנקבה תקרב לקורבן שלמים. ואם בעל הבהמה אמר שאם העובר הוא זכר יהיה עולה והבהמה ילדה שני זכרים, מכיוון שאמר שאם תלד זכר יהיה עולה, חלה קדושת עולה על שניהם. והואיל והוא נדר להעביר הקורבן אחד, אינו חייב להקריב את שניהם, אלא אחד מהם יקרב לקורבן עולה עבור נדרו, והשני ימחר לאנשים שהם חייבי עולה, כגון שנדרו להביא עולה, ודמה ודמים שינתנו תמורתו הם חולין. ואם אמר שאם העובר הוא נקבה יהיה שלמים, והבהמה ילדה שתי נקבות, אחת מהן תקרב לקורבן שלמים, והשנייה תימחר לאנשים שהם חייבי שלמים, כגון שנדרו להביא שלמים, ודמיה יהיו חולין. ואם אמר כן והבהמה ילדה טומטום שאין ניכר אם הוא זכר או נקבה, ואנדרויגנוס, או שילדה אנדרויגנוס שיש לו סימני זכרות ונקבות, רבן שמעון מגמליאל אומר אין קדושה חלה עליהן, לפי שאינם ראויים להקרבה. והגמרא לקמן בדחפי עמוד א' תאמר שדברי רבן שמעון מגמליאל נאמרו גם על בהמת הקדש שהקדיש את העובר שבמאיה בקדושת עולה או שלמים, שאם ילדה טומטום אנדרויגנוס אין קדושה חלה עליו, שקדושת אמו אינה חלה עליו, מכיוון שלדעתו ולדות קודשין, רק בהווייתם, בלידתם, לאחר שיוצאים לאוויר העולם, הם קדושים. והקדושה שהקדיש בפיו אינה חלה, מכיוון שאינם ראויים להקרבה. תנא קמא חולק וסובר, שוולדות קודשים עם אי אמם הם קדושים, ולכן גם אם ילדה טומטום אנדרויגנוס, קדושת אמו, חלה עליו, שמתחילת יצירתם קודם שהיו טומטום אנדרויגנוס, כבר חלה עליהם הקדושה שיש באימם. כך התוספות בדיבור המתחיל, כסבר. זוהי המשנה שלנו, הפותחת את הפרק החמישי במסכת תמורה בדף כ"ד עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. כידוע אסור להטיל מום בבכור, כשם שאסור להטיל מום בשער קודשים, שנאמר בספר ויקרא פרק כ"ב פסוק כ"א, כל מום לא יהיה בו, ומכאן שאסור ליתן מום בקודשים. מבארת הגמרא שאיסור זה נוהג דווקא לאחר שנולד הבכור, אבל קודם שנולד מותר להטיל בו מום. מבארת הגמרא, אמר רב יהודה, מותר להטיל מום בבכור קודם שיצא רוב ראשו לאוויר העולם, ורק לאחר שיצא לאוויר העולם אסור להטיל בו מום. רש"י במסכת חולין בדף עין עמוד א' כותב שהוא הדין אם יצא רוב גופו דרך מרגלותיו שרגליו יצאו תחילה, אסור להטיל בו מום. מקשה הגמרא על דברי רב יהודה, תנן שנינו עכשיו במשנתנו כיצד מערימין על הבכור כדי שלא יהיה חייב לתנו לכהן. אומר אדם, מה העובר שבמאיה של בהמה זו יהיה לקורבן עולה? משמע, עולה אין, דווקא לעולה מותר להקדישו שקדושתו חמורה מקדושת בכור, שהיא כליל וקריבה כולה על גבי המזבח. ולכן מותר לשנות את קדושת הולד מקדושת בכורה לקדושת עולה. אבל לשלמים לא. לכתחילה אין להקדישו לשם שלמים, משום שקדושת שלמים קדושה קלה היא, ואין לשנות ולהוריד את קדושת הולד מקדושת בכורה לקדושת שלמים. הרי מבואר בזה שגם קודם שיצא הבכור לאוויר העולם לכתחילה, אסור להוריד את קדושתו לקדושה שהיא קלה ממנו. ואת אמרת, ואילו אתה רב יהודה אמרת, דמצית מפקת להם מקדושתה, שמותר להפקיע לגמרי את קדושת הבכור על ידי שיטיל בו מום קודם שיצא לאוויר העולם. מתרץ את הגמרא, אמר לך רב יהודה, רב יהודה יוכל לתרץ לך על הקושייה, הנימי לדברים אלו המבוארים במשנה אינם אלא בזמן שבית המקדש קיים, והיה אפשר להקריב את הבכור כדינו, ולכן היה אסור לשנות את קדושת הבכור לקדושה קלה, וכל שכן שהיה אסור להפקיעו לגמרי מקדושתו ולהטיל בו מום. אבל כי כאמינה הנה, מה שאני אמרתי שמותר להפקיע את הבכור מקדושתו ולהטיל בו מום, זה דווקא בזמן הזה שנחרב בית המקדש, דלא חזי להקרבה, שאינה בכור ראוי להקרבה, ולכן מותר להפקיע קדושתו. שואלת הגמרא, היא בזמן הזה? אם דברי רב יהודה נאמרו בזמן הזה, מה היא למאמרה, מה החידוש בדבר? הרי מכיוון שאי אפשר להקריב את הבכור, ודאי שמותר להפקיע את קדושתו קודם שיצא לאוויר העולם. משיבה הגמרא, יש חידוש בדבריו. מהו דתימא נגזור, שמא תאמר שיש לגזור ולאסור להטיל מום בבכור קודם שיצא לאוויר העולם גם בזמן הזה? וזאת משום שיש לנו לחשוש, שאם נתיר להטיל מום קודם שיצא לאוויר העולם, דילמא נפיק, שמא יצא רוב ראשו של הוולד ונתקדש בקדושת בכורה, וקשדי במומה ויטיל בו מום, וזה ודאי אסור, כי הוא מטיל מום בקודשים. מחדש רב יהודה שאין צריך לגזור כך, לפי שהמטיל מום בבכור ייזהר ולא יטיל בו את המום, אלא לאחר שיצא מעט מראשו קודם שיצא רוב ראשו. ואף על פי שהבהמה עודנה במעי אימה, אפשר להטיל בו מום. כמו שביאר רבא במסכת בכורות דף למדהי עמוד א', שבגדי יכול להטיל מום באוזנו לפי שגדי אוזניו ארוכות, וקודם שיצא כל ראשו נראים אוזניו, ובשה שאין אוזניו נראות עד שייצא כל ראשו, יכול להטיל מום בשפתיו, אלא איקא דאמרי גם בשה יכול להטיל מום באוזנו, כגון שיצא דרך צדעיו. מבררת הגמרא, ואימה אחינה משמה נאמר, שבאמת יש לגזור כך ולאסור להטיל מום בבכור גם קודם שיצא לאוויר העולם. משיבה הגמרא, אפילו אחי, אפילו כך שיש חשש שמא יבוא לטעות ולהטיל מום גם לאחר שיצא רוב ראשו. מכל מקום, ההדיפה, עדיף להתיר להטיל מום בבכור קודם שיצא רוב ראשו, משום שעל ידי כך שיהיה בו מום ישחטנו הכהן מיד. מדעתי בי לידי גזעה ועבודה, מאשר לגרום שהכהן יבוא להיכשל בו באיסור גזעה ועבודה. בכור אסור בגזעה ועבודה, כי אם נאסור להטיל בו מום קודם שיצא רוב ראשו, יתקדש הבכור כשייצא רוב ראשו, ויצטרך הכהן להשוטו אצלו עד שיפול בו מום, ובינתיים הוא עלולו לגוזזו או לעבוד בו. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, אם העובר הוא נקבה יקרב לזבחי שלמים. שואלת הגמרא, נקבה מקקצ'ה? וכי נקבה קדושה בקדושת בכורה? הרי קדושת בכור אינה הלאה אלא על הזכר. אם כן, מדוע מי שרוצה להפקיע קדושת בכורה מהעובר צריך להתנות שאם הוא נקבה יהיה שלמים? הרי אם העובר הוא נקבה, בלאו הכי אינו קדוש בקדושת בכורה. מתרצת הגמרא, סיפה, המשנה שכתבה, ואם נקבה זבחי שלמים, אינה עוסקת בעובר שהוא בכור, אלא אתיה בא בזה המשנה ללמד אותנו לבהמה דה הקדש, שבהמת חטאת שנתעברה, והרמב״ם אומר, בהמה שהקדישה לאחד מן הקורבנות, והתעברה, אם תילד, הוולד ילך למיטה, כדין ולד חטאת שהולך למיטה, כמבואר במשנה לאל בדף חפה לפעמוד ב'. ואם הבעלים רוצים לעשות תחבולה שהוולד לא ילך למיטה, יאמרו שאם העובר שתילד הוא זכר, יהיה עולה, ואם הוא יהיה נקבה, יהיה שלמים. ומה שלא מקדיש גם את הזכר לשם שלמים, הרי שלמים באים גם זכר וגם נקבה, זה משום שמכיוון שהוא זכר ויכול להקדישו לעולה, אינו רשאי להקדישו לשלמים, כי קדושתם פחותה מקדושת עולה. המשנה מחדשת שוולדות קודשים אינם קדושים אלא לאחר שנולדו, אבל קודם שיצאו ממעי אמם אינם קדושים, ולפיכך קודם שיצא הוולד ממעי אמו, הבעלים יכולים להקדישו, ומכיוון שחלה עליו קדושה אחרת, שוב לכשיוולד אינו קדוש בקדושת חטאת, ואין דינו כוולד חטאת שהולך למיטה. אומר התוספות, יום טוב, שאף על פי שאין לשנות ולהוריד מקדושה חמורה לקדושה קלה, כמבואר בגמרא לאל שלכתחילה אסור לשנות מקדושת בכור לקדושת שלמים, מכל מקום כאן מותר לשנות את הוולד מקדושת חטאת לקדושת שלמים, מכיוון שאם לא יעשה כן, הוולד ילך למיטה. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, ילדה שני זכרים, אחד מהם יקרב עולה, והשני ימחר לחייבי עולה. מבררת הגמרא, מדוע קדושת עולה חלה על שני הזכרים? שואלת הגמרא, אמרי, אמרו בני הישיבה, היא בהמה דהקדש? אם המשנה כאן עוסקת בבהמת הקדש, כמו שהגמרא לאל ביארה את דברי המשנה, אם נקבה זבחי שלמים שמדובר בבהמת הקדש, אם כן יש לנו לומר, אך דאקדיש עולה, אותו ולד שיצא ראשון והקדישו לעולה, לאבי עולה, יהיה עולה, אידך והוולד שנולד שני, נהבי בקדושתי דהימה, יהיה קדוש באותה קדושה שיש לאמו. מדוע המשנה אומרת שהיא מחר לחייבי עולה? משיבה הגמרא, סיפה, המשנה שכתבה ילדה שני זכרים אינה עוסקת בבהמה של הקדש שילדה, אלא הטען באה המשנה ללמדנו לבהמת חולין שילדה, שמכיוון שאין קדושה באימם, הוולד אינו קדוש אלא היא מחר לחייבי עולה. ונמצא שהרישה של המשנה שאמרה מבקרת שהייתה מעוברת עוסקת בבהמת חולין, והמציאת הדין האמצעי של המשנה שאמרה אם נקבה זבחי שלמים עוסקת בבהמת הקדש, והסיפה של המשנה שאמרה ילדה שני זכרים חוזרת ועוסקת בבהמת חולין. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, ילדה טומטום ואנדרויגנוס, רבן שמעון בן גמליאל אומר אין קדושה חלה עליהן. מלשון המשנה משמע שדברי רבן שמעון בן גמליאל נאמרו גם על הפסיקה האמצעית של המשנה שאמרה ואם נקבה זבחי שלמים העוסקת בוולדות של בהמת הקדש. כמבואר בגמרא לאל בדף כ"ד עמוד ב', וסובר רבן שמעון מגמליאל, שבהמת הקדש ילדה טומטום אנדרוגינוס אינם קדושים. שואלת הגמרא המאי, מדוע אמר רבן שמעון מגמליאל אין קדושה חלה עליהם? והרי מלשון זה משמע שאינם קדושים כלל, וזה אינו מובן, כי אף על פי שהקדושה שהקדיש אינה חלה, לפי שהקדיש זכר ודאי או נקבה ודאית בלבד, מכל מקום מדוע אינם קדושים בקדושה שיש באימם? משיבה הגמרא כסבר רבן שמעון מגמליאל, סובר רבן שמעון מגמליאל, ולדות קודשים אינם קדושים בעודם במאי אימם, אלא רק בהווייתם. בשעת לידתם הן קדושים. ומכיוון שבשעת לידתם נחשבים לבעלי מומים, לכן אין קדושת אימם חלה עליהם. והטעם שהגמרא נקטה לשון בהווייתם משום שדין זה שבלדות קודשים קדושים, נלמד לאל בדף י"ז עמוד ב' מהפסוק רק קודשיך אשר יהיו לך ונדריך תישא, ובאת אל המקום אשר יבחר השם. ודרשו אשר יהיה לך אילו הולדות, ומכיוון שהפסוק נקט לשון הוויה אשר יהיו לך, נקטה גם הגמרא לשון הוויה בהווייתן. ובמסכת צבחים בדף קי"ד כותב רש"י, שלמאן דאמר ולדות קודשים בהווייתן הן קדושין, בלידתן מתקדשות. מסביר הזרע אברהם, שמלשון זה משמע שפעולת הלידה מדפיסה את קדושת האם על הולד, כשם שבחור מתקדש ביציאתו מהרחם. אבל בלא לידה, אין הולד קדוש. אבל הוא מוסיף ואומר שמלשון רש"י כאן כשאומר כשאין נולדים, ולאל בדף י"א עמוד א' אמר רש"י כשהם נולדים הם קדושים ולא במאי אימם, אז לא מבואר האם הקדושה חלה על ידי פעולת הלידה, ואם לא נולדו כדרכם, אין קדושת אימם חלה עליהם, או שהקדושה חלה על ידי שיש לבלת שם נולד, שהוא נפרד ונבדל מאימו. וגם אם הלידה עצמה אינה נחשבת ללידה, כל שלגבי הבלת נחשב שהוא נולד, חלה עליו קדושה. ובגמרא במסכת צבחים דף צדיחת עמוד א' מבואר שהמקור שבלדות קודשים בהווייתם הם קדושים, זה מהפסוק זאת התורה לעולה למנחה ולחטאת ולאשם ולמילואים ולזבח השלמים, הוקשו כל הקורבנות לאשם. מה אשם אין שפיר ושיליה קדוש בו, שהרי הוא זכר. גם כל הקורבנות שבאים נקיבות אין שפיר ושיליה קדוש בהם, שאינם קדושים במאי אימם אלא בהווייתם. מבארת הגמרא שבהכרח צריך לומר כך, דיסל, כדאי דרך אם היה לו בדעתך לומר שלדעת רבן שמעון מגמליאל ולדות קודשים ממאי אימם הם קדושים, אם כן המאי מדוע אין הקדושה שיש באימם חלה עליהן? הרי כבר מתחילת יצירתם, קודם שהיו בעלי מומים, כבר תפסתינו, חלה ונתפסה בהם קדושה דאימיו שיש באימם. אלא שמה מינה מוכח מכאן שבלדי קודשים רק בהווייתן הם קדושים, רק בשעת לידתם הם קדושים ולא במאי אימם. עכשיו מבארת הגמרא מיהו התנא שחולק וסובר שבלדות קודשים ממאי אימם הם קדושים. אומרת הגמרא, והי תנא ותנא זה סבר ולדי בהמות קודשים כבר ממאי אימם הם קדושים. לתנו רבנן שנו חכמים בברייתא על הפסוק בספר ויקרא פרק זך פסוק חבב, אך בכור אשר יבוקר להשם בי והמה לא יקדיש איש אותו. ופשט הכתוב הוא שלא יקדיש בכור בהמה לשם קורבן אחר לפי שאינו שלו ואינו יכול להקדישו. והרמב"ן מפרש שכוונת הכתוב היא שאין צורך להקדיש אותו, כי להשם הוא מעצמו, גם בלא שיקדישנו. אילו נאמר בפסוק בחור לא יקדיש בלבד, ולא היה כתוב לא איש אותו, ולא היה כתוב בבהמה, הייתי אומר שהפסוק בא לומר שאדם שהוא בחור לא יקדיש שום הקדשות, ואין הפסוק עוסק בבחור בהמה. תלמוד לומר מלמדנו הכתוב איש אותו, שרק אותו בחור בהמה אי אתה מקדיש, שבחור אדם לא יקדיש בחור בהמה לקדושה אחרת, אבל מקדיש אדם שהוא בחור שער הקדשות. ממשיכה הברייתא, ועדיין אם היה כתוב רק בחור לא יקדיש איש אותו, אני הייתי אומר שרק הוא, אדם שהוא בחור, לא יקדיש בחור בהמה לקדושה אחרת. אבל יקדישו אחרים, שאר בני אדם שאינם בחורות יכולים להקדיש בחור בהמה לקדושה אחרת. תלמוד לומר, מלמדנו הכתוב בי והמה, שלכאורה התיבה הזו מיותרת, אלא כתוב מלמד בזה, שבבחור בהמה בלבד עסקתי בפסוק הזה שלא יקדישנו שום אדם לקדושה אחרת, אבל בבחור אדם לא דיבר הכתוב כלל. מוסיפה הברייתא לדון בעניין שינוי קדושת הבכור בעודו בבטן אמו. ממשיכה הברייתא, עדיין יכול היית לפרש שכוונת הכתוב היא שלא יקדישנו אפילו בעודו בבטן של אמו. תלמוד לומר, מלמדנו הכתוב אשר יבוקר להשם, מי שיבוקר להשם, מי שיקדש להשם בצאתו מרחם אמו, אי אתה מקדיש אותו לקדושה אחרת, אבל אתה מקדיש אותו לקדושה אחרת בעודו בבטן של אמו, לפי שבאותה שעה עדיין אינו קדוש בקדושת בכורה אלא חולינו. מוסיפה עוד הברייתא, יכול היית לפרש שאף ולדי כל הקודשים כן מותר לשנותם לקדושה אחרת בעודם במאי אימם. תלמוד לומר, מלמדנו הכתוב אך בכור, חלק בזה הכתוב שרק בבכור התרתי לך להקדישו בקדושה אחרת בעודו בבטן אמו, הואיל וקודם שנולד אינו קדוש, אבל שאר קודשים אסור לשנותם לקדושה אחרת גם בעודם במאי אימם, שמכיוון שאימם קדושה משעת יצירתם חלה עליהם הקדושה שיש באימם. מסיימת הגמרא אל מסביר עלי, מוכח שסובר התנא ששנה את הברייתא, שבלדי קודשים ממעי אימן הן קדושין, ולכן אסור לשנותם לקדושה אחרת גם בעודם בבטן אימם. וחולק התנא בזה על רבן שמעון בן גמליאל, שנתבהר לאל שהוא סובר שבלדות קודשים בהווייתן הם קדושים. כעת מסתפקת הגמרא אם אפשר להקדיש את הבכור לעולה גם עם יציאת רובו. אמר לרב אמרם לרב ששת, רב אמרם שאל את רב ששת, מה הדין אם אמר על הבכור בעודו בבטן אמו שעם יציאת רובו מבטן אמו יהיה עולה, שבאותה שעה ראויה קדושת בכורה לחול עליו? ויש להסתפק איזה קדושה קודמת לחול על הבהמה, האם קדושת עולה ועולה אבי וזה יהיה עולה, או שמא קדושת בכורה קודמת לחול ובכור אבי והוא יהיה בכור? ומסבירה הגמרא את צדדי הספק. הצד שעולה אבי זה משום דכל פורטה ופורטה, כל דבר מועט מהוולד דקנפי כשיוצא מבטן אמו, הוא כליל, הוא קדוש בקדושת עולה שהיא קריבה כליל על גבי המזבח וקדושתה חמורה. או שמא בכור אבי, אולי הוא קדוש בקדושת בכורה משום דכל פורטה ופורטה, כל דבר מועט מהוולד דקנפי כשיוצא מבטן אמו, במילתי הוא, באותה קדושה שדרכו להיות קדוש, הוא קדוש, והיינו בקדושת בכורה. ואומרים התוספות בדיבור המתחיל, אמר על הבכור, שדווקא אם אמר שיהיה עולה עם יציאת רובו, אז מסתפק רב אמרם האם דבריו קיימים. אבל אם אמר שעם יציאת מיעוטו יהיה עולה, קדושת עולה חלה עליו, הועיל ועדיין לא חלה עליו קדושת בכורה. לישנה אחינה מבארת הגמרא באופן נוסף את צדדי הספק, שהצד שקדושת עולה חלה עליו לד הוא שכן, היא קדושה שחילה על ידי האדם. חלה על ידי האדם הקדושה, ואינה קדושה שחלה מאליה, ולכן היא עדיפה מקדושת בכורה שחלה מאליה. עוד אילמה, או שמה נאמר, שהבלד בכור אבי, הוא יהיה בכור, שכן קדושת בכור עדיפה, שקדושתו חלה מרחם, והיינו, שקדושת בכור היא קדושה שחלה מאליה, ואין בכוח האדם לשנותה לקדושה אחרת. אמר להישיב רב ששת לרב, אמרה, מה הייתי בא אלך? מדוע אינך מסתפק? הרי היינו דבאי אילפה. זהו הספק שנסתפק אילפה בדין דומה. אילפה נסתפק בדינו של מי שאמר על הלקט. שיבולים הנופלים בשעת הקציר הם לקט, ועליהם נאמר ולקט קצירך לא תלקט אלא צריך להניחם לעניים. אז מי שאמר על הלקט שאם נשירת רובו לארץ, דהיינו שרוב התבואה נשרה מידו ומהמגל, אף על פי שעדיין לא נפלה ברוב האוויר שמידו עד לארץ, אז אם הוא אמר שבאותה שעה הוא נעשה לקט וצריך לתנו לעניים, אז הוא אומר שיהיה הפקר ויהיה מותר גם לעשירים. האם לקט אבי, האם זה נחשב ללקט ורק לעניים יהיה מותר ליטול ממנו? או שמה הפקר אבי, זה נחשב להפקר? וגם העשירים יהיה מותר ליטול ממנו. ואם היה מפקיר את התבועה לפני שנשר רובה, היה פטורה מלקט, כי הפקר פותר מלקט, לפי שאינו אוכל הנשמר. וצדדי הספק הם, אומרת הגמרא, האם לקט אבי, שכן קדושתו, מה שלקט מיוחד לעניים בידי שמיים, התורה צוותה זאת, או דילמה או שמה נאמר הפקר אבי, זה יהיה הפקר, שכן אם הוא הפקר, זוכים בו עניים ועשירים. והמעלה בהפקר, שכן זוכים בו עניים ועשירים, זה על פי היסוד שבהפקר יש עניין מצווה מחמת התנדבות שמנדב מנכסיו לכלל בני האדם. אם כן, הספק של הגמרא מסביר את וונדאורייתא, איזה מצווה עדיפה? מצוות לקט או מצוות הפקר? האם מצוות לקט עדיפה שכן לקט חל מאליו בידי שמיים ואינו בא על ידי דיבורו של האדם? או שמא מצוות הפקר עדיפה שכן בהפקר יכולים לזכות גם עניים וגם עשירים ונמצא שהכל יכולים ליהנות ממנו? מה שאין כן בלקט שרק העניים יכולים ליהנות ממנו. על הספק הזה של אילפה אמר אביי, מה הייתי בא אליך? מדוע אתה מסתפק בכך? הרי דברי הרב ודברי התלמיד, תלמיד שלא אמר כדברי רבו לדברי מי שומעים, ודאי שומעים לדברי הרב. גם כאן, דברי הרב הוא הקדוש ברוך הוא שאמר שהתבואה תהיה לקט, קודמים לדברי התלמיד, הוא הבעלים שאמר שהתבואה תהיה הפקר, שומעים לדברי הקדוש ברוך הוא. מבארת הגמרא שמדברי אביי יש ללמוד הכי נמי. כך גם בספק שיסתפק רב אמרם במי שאמר על הבכור שיהיה עולה, יש לומר שדברי הרב הוא הקדוש ברוך הוא שאמר שיהיה קדוש בקדושת בכורה, ודברי התלמיד הוא הבעלים שאמר שיהיה עולה, לדברי מי שומעים ודאי שומעים לדברי הרב, וממילא הוולד קדוש בקדושת בכורה. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי ורעי, הגענו למשנה בדף כ"ה עמוד א'. מי שהקדיש בהמה ואת העובר שבמעיה הקדיש בקדושה אחרת, פעמים שדבריו קיימים והעובר קדוש בקדושה אחרת, ופעמים שאין דבריו קיימים ודין העובר כדין אמו. המשנה שלפנינו מבארת את חילוקי הדינים בזה. אומרת המשנה בדף חפי עמוד א', האומר על בהמה מעוברת, ולדה של זו יהיה עולה, והיא והבהמה עצמה תהיה של עמים, דבריו קיימים, שקדושת עולה חלה על הולד קודם שחלה קדושת שלמים על אמו, ולכן הולד נעשה עולה והאם נעשית שלמים. אבל אם אמר על בהמה מעוברת שהיא תהיה שלמים ורק אחר כך אמר שוולדה יהיה עולה, הרי זה ולד זבחי שלמים. אלו הם דברי רבי מאיר, שמכיוון שאמר על המעוברת שתהיה שלמים, בכלל דבריו גם שעוברה יהיה שלמים. ונמצא שמי תחילה יקדישו לשלמים ואחר כך יקדישו לעולה. סובר רבי מאיר שבאופן זה אומרים תפוס לשון ראשון והוולד נעשה שלמים, כמו שאמר מתחילה. והטעם שאין אומרים כאן שוולדות קודשים, בהווייתם הם קדושים ואין קדושה חלה על העובר, זה משום שרק כשאנו באים לומר שקדושת הוולד תחול מכוח קדושת אמו, והיינו בבהמה שהיא קדישה, ואחר כך נתברא, בזה אין הקדושה שיש בהם חלה על העובר עד שיוולד. מה שאין כן כאן שיקדיש את הבהמה לאחר שנתברא, ראויה הקדושה לחול על העובר בפני עצמו גם ללא קדושת האם, ולכן הוא מתקדש קודם לידתו. אומרת המשנה, רבי יוסי חולק על רבי מאיר. אמר רבי יוסי, אם לכן נתכוון תחילה, אם התחילה היה בדעתו לומר שתהיה שלמים והוולד יהיה עולה, הואיל ואי אפשר לו לאדם לקרות בפיו שני שמות, גם להגיד שלמים וגם להגיד שם עולה כאחת, בבת אחת, אז דבריו קיימים. הדברים שהוא אמר שהאם תהיה שלמים והוולד יהיה עולה, הדברים הללו קיימים, והאם קדושה בקדושת עולה, והוולד קדוש בקדושת שלמים. וסובר רבי יוסי, שאף בגמר דבריו אדם נתפס, ומכיוון שבסוף דבריו אמר שהוולד יהיה עולה, אומרים אנו שמתחילה כשאמר שהאם תהיה שלמים, כוונתו הייתה להם בלבד ולא לוולד. מסיימת המשנה ואומרת, ואם מי שאמר על האם הרי זו שלמים, נמלח, חזר בו, נתייעץ או נתייעץ בעצמו, ואמר שוולדה יהיה עולה, הרי זו ולדה שלמים. אף הוולד נעשה שלמים, שמשעה שאמר שהאם תהיה שלמים, קדושת שלמים חלה מיד גם על הוולד, ושוב אינו יכול לחזור בו. ואף על פי שבכל מקום יכול לחזור בו בתוך כדי דיבור, כאן אינו יכול לחזור בו אף בתוך כדי דיבור, שהקדש הוא אחד מהדברים שאין אומרים בהם שיכול לחזור בתוך כדי דיבור. כך מסביר הרמב״ם בפירוש המשניות, וכן רבי עובדיה מבר תנורה. זוהי המשנה שלנו בדף חפי עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. רבי יוחנן מבאר את דינו של מי שהקדיש בהמה מעוברת לחטאת. אמר רבי יוחנן, מי שהפריש לשם קורבן חטאת בהמה שהייתה מעוברת וילדה, אם רצה בה מתכפר מקריב ומתכפר בהם, ואם רצה בוולדה מתכפר. וברר את הגמרא מה הייתה מה טעמו של דין זה שאמר רבי יוחנן. משיבה הגמרא כסבר רבי יוחנן, סובר רבי יוחנן שאם הקדיש את האם לחטאת ושיערו לוולד שיהיה חולין, דהיינו שאמר בשעה שהקדיש הוולד יהיה חולין ואמו תהיה לחטאת, משויר והרי הוא חולין, כי עובר לאו ירך אמו, העובר אינו נידון כחלק מגופה של אמו אלא כבהמה בפני עצמה, ולכן אפשר שהאם תהיה קדושה והעובר יהיה חולין. ואם כן הוא הדין, אם לא שיער את העובר אלא יקדישו עם אמו, אין דינו כחלק מגופה של אמו, אלא הוא קדוש מחמת עצמו, ואין דינו כבלת חטאת שהולך למיטה. דאב אלי, הרי הוא כמפריש שתי חטאות לאחריות, שאם תובד האחת, יתכפר בחברתה, שהדינו, כאמור ליל בדף כ"ד עמוד א', שאם רצה מתכפר בה באחת מהן, והשנייה תרעה עד שיפול במום, ואם רצה מתכפר בחברתה, וגם כאן דינו של הוולד, כאילו יפרישו לאחריות, ולכן אין דינו כבלת חטאת שהולך למיטה. ומה ששנינו לאל בדף כ"א עמוד ב' שוולד חטאת הולך למיטה, זה דווקא אם הקדיש את הבהמה ואחר כך נתברא שקדושתו באה לו מאמו, שבזה הוולד הולך למיטה. אבל הקדישה מעוברת, הקדושה חלה על העובר בפני עצמו ולא מכוח אמו, והרי זה כאילו יפריש שתי חטאות נפרדות לקורבנו שיכול להתכפר באיזו שירצה. מוסיפים התוספות בדיבור המתחיל היא, שמה ששנינו לאל בדף כ"ד עמוד ב', ואם נקיבה אז היא זבחי שלמים, והגמרא העמידה שמדובר בבהמה של הקדש שרוצה שהוולד לא ילך למיטה, צריך לומר שמדובר כשהיא קדישה קודם שנתברא, אבל אם היא קדישה לאחר שנתברא, הקדושה חלה על הוולד בפני עצמו ואין דינו כוולד חטאת, וגם אם לא יאמר שיהיה לשלמים, הוא לא ילך למיטה. מקשה הגמרא, מוטיב רבי אלעזר, מקשה רבי אלעזר על רבי יוחנן. שנינו במשנה שאם אמר על בהמה מעוברת שהיא תהיה שלמים, וולדה יהיה עולה, הרי זה ולד שלמים. ויסאל כדאי דך אם היה עולה בדעתך לומר שאם שיערו לוולד ולא יקדישו, הרי הוא משויר ואינו קדוש ואין דינו כדינה של אמו, אם כן מדוע שנה תנה את המשנה בלשון הרי זה ולד שלמים, הרי בלשון הזו הוא היה צריך לשנות הרי זו שלמים באי מתנה, כך היה לו לשנות, שמכיוון שהעובר נידון כבהמה בפני עצמה, אם יקדישו הרי הוא קדוש מחמת עצמו ולא מחמת אמו. ומלשון המשנה שאמרה הרי זה ולד שלמים, משמע שהקדושה חלה עליו מכוח אמו ואינו נידון כבהמה בפני עצמה. ותרץ את הגמרא, אמר רב טבלה, בר מינה דהי, ממשנה זו אין להקשות על רבי יוחנן כי היא משובשת. שהרי אמר רב לתנה, לאמורה ששנה לפניו את דברי המשנה בלשון, הרי זה ולד שלמים, הוא אמר לו, תני, תשנה את זה כך, הרי זו של עמים. וכדעת רבי יוחנן שהוולד נידון כבהמה בפני עצמה, והרי הוא קדוש מחמת עצמו ולא מחמת אמו. מקשה הגמרא קושייה נוספת על רבי יוחנן. מיתי ויקשו בני הישיבה על רבי יוחנן שנינו בברייתא, האומר לשפחתו, הרי את נשארת שפחה, ובלדך יהיה בן חורין, אם באותה שעה הייתה עוברה, הייתה מעוברת, זכתה לו, זכתה השפחה לעובר, בשטר שחרור הזה, והרי הוא בן חורין. ובברייתא לקמן, בדף חפי עמוד ב' מבואר, שעבד יכול לעשות שליח לקבל שטר שחרור עבור חברו שהוא עבד של אדון אחר, מכיוון שעבד הוא בתורת שחרור. והטעם שיכול לקבל שטר שחרור עבור עצמו, ואין אומרים שהשטר לא יצא מרשות האדון מכיוון שיד עבד כיד רבו, זה משום שגיתו וידו באים כאחד. כאמור לקמן בדף חפי עמוד ב', והגמרה כאן דנה באופן שהאדון משחרר רק את הוולד או רק את חצי העבד. האם הוא יכול לקבל את שטר השחרור או מכיוון שיד עבד כיד רבו, אינו יכול לקבלו. אם כן שואלת הגמרה, היא אמרת בשלמה, אם תאמר שאם שיערו לוולד ולא יקדישו אינו משויר אלא דינו כדין אמו, והרי הוא קדוש כמותה, מכיוון שעובר ירחימו הוא, משום אחי, לכן כאן השפחה זכתה לו לעובר בשטר השחרור, שהעובר נידון כחלק מגופה של אמו, ואב אלי והאדון ששחררו הרי הוא כמשחרר חצי עבדו, שדבריו מועילים וחציו משוחרר, גם כאן דבריו מועילים, והוולד משוחרר. ומני, והברייתא הזו שסוברת שהמשחרר חצי עבדו, דבריו מועילים, זה בשיטת רבי מאירי. ויש גרסה שיטת רבי היא, כדתניא, כמו ששנינו בברייתא במקום אחר, במסכת גיטין בדף כ"ג עמוד ב', המשחרר חצי עבדו בלבד, שכתב לו הריני משחרר חצייך, ונתן לידו את שטר השחרור, יצא חציו לחירות, מכיוון שגיטו, שטר שחרורו וידו, באין כאחת, ולכן אף על פי ששחרר רק חציו, יש לו יד לקבל את גיטו מיד רבו. והעניין הזה של גיטו וידו באים כאחד, מצינו במסכת גיטין בדף ע"ז עמוד ב', לגבי האפשרות של העבד עצמו לקבל גט שחרור מיד רבו, שלכאורה, בעודו עבד אין לו יד, כי ידו כיד רבו, וכיצד מקבל את הגט שחרור? על זה נאמר בגמרא שם, גיטו וידו באים כאחד. אבל כאן מצינו את העניין הזה גם במשחרר חצי עבדו, שגם לאחר השחרור עדיין חציו עבד לרבו. אלא יאמרת אם תאמר שאם שחרר את האם ושיערו לוולד ולא שחררו, הוולד משויר והרי הוא עבד ואין דינו כדין אמו, כי עובר לו ירך אמו, והעובר אינו נידון כחלק מגופה של אמו, כדברי רבי יוחנן, אם כן עמי, מדוע מי שאמר לשפחה מעוברת, הרי את שפחה וולדך בן חורין, זכתה לו השפחה בשטר השחרור כמבואר בברייתא שהובא לעיל, והתניא וראשנינו בברייתא, נראין הדברים, הדעת נוטה לומר שהעבד זוכה, יכול לזכות ולהיות שליח לקבל גט שחרור של חברו, שטר שחרור של חברו, מיד רבו של חברו, שאינו גם רבו שלו עצמו, שלגבי אדון זה יש לו יד לקבל את גיטו של חברו, מכיוון שכשמקבלו העבד יוצא הגט מרשות האדון, ולא יכול העבד לקבל גיטו של חברו מיד רבו של חברו, שהוא גם רבו שלו עצמו, שמכיוון ששניהם עבדים של איש אחד, וידו כיד רבו, נמצא שהגט לא יצא מרשות האדון, ואין חברו יכול להשתחרר בגט שחרור שלא יצא מרשות האדון. ואם כן גם כאן, מכיוון שגם אמו של הוולד שייכת לאדון הזה, כיצד היא יכולה לקבל ממנו את גט השחרור של הוולד, הרי הגט לא יצא מרשות האדון, אלא שמע מינה מוכח מכאן, שאם שיערו לוולד ולא שחררו, אינו משויר. שהעובר נידון כחלק מגופה של אמו, והרי הוא כמשחרר חצי עבדו שדבריו קיימים וחציו משוחרר. יש ללמוד מכאן, שהוא הדין בהפריש חטאת מעוברת, אם שיערו אינו משויר, ואם כן, העובר נחשב כחלק מגופה של אמו, והעובר נידון כבלת חטאת שהולך למיטה. אומרת הגמרא, ותיופתא דרבי יוחנן תיופתא, ולכאורה דבר זה הוא פרחה חמורה לדברי רבי יוחנן, ואכן מסיקה הגמרא, אכן פרחה היא לדברי רבי יוחנן, ונדחו דבריו. והגמרא אכן נשארת בתיופתא ודוחה את דברי רבי יוחנן שאמר אם שיערו משויר, למרות שהגמרא לקמן תולה את הנידון האם שיערו משויר במחלוקת הנעים, מכיוון שכך דרך הגמרא, שאם אין הדין עיקר להלכה, הגמרא נשארת בתיופתא, גם אם היא יכולה למצוא תנאים שנחלקו בזה. כך התוספות במסכת בבא קמא, דף מ"ז עמוד א' דיבור המתחיל מאי. ואילו רבינו תם, בתוספות במסכת סנהדרין דף פ' עמוד ב' דיבור המתחיל עובר, לא גורס כאן בגמרא תיופתא דרבי יוחנן תיופתא, אלא רק פעם אחת את המילה תיופתא. לפי הגרסה הזו, באמת לא דחתה לגמרי הגמרא את דברי רבי יוחנן. עכשיו הגמרא רוצה לומר שהנידון האם שיערו משויר תלוי במחלוקת הנעים. אומרת הגמרא, לימה, האם יש לומר שדין זה שם שיערו לוולד הרי הוא משויר תנאי? בעצם שנוי במחלוקת תנאים. דתניא, שנינו בברייתא, המופיעה במסכת קידושין דף סמכתת עמוד א', האומר לשפחתו שהייתה מעוברת, הרי את בת חורין, ובלדך אינו בן חורין אלא יישאר עבד, הדין הוא שהיא משוחררת וגם ולדה משוחרר כמוה. דברי רבי יוסי הגלילי. החכמים אומרים, דבריו שאמר שהאם משוחררת והוולד יישאר עבד, קיימין, משום שנאמר לגבי עבד עברי שנמכר בגניבתו ומסר לו רבו שפחה כנענית כדי שיוליד ממנה עבדים. ספר שמות פרק חפה לפסוק ד', אם אדוניו ייתן לו אישה וילדה לו בנים ובנות, האישה וילדיה תהיה לאדוניה והוא יצא בגפו. מבארת הגמרא דברי הברייתא ששמחה את הלימוד מהפסוק האישה וילדיה תהיה לאדוניה לדברי חכמים. שואלת הגמרא קרא מהי תלמודה לרבנן, כיצד יש ללמוד מפסוק זה כדעת חכמים שדבריו קיימים והאם משוחררת והוולד נשאר עבד, והרי אדרבה מלשון הפסוק משמע שהוולדות הולכים אחרי האם, וכדעת רבי יוסי הגלילי שדין הוולד כדין אמו. מיישבת הגמרא אמר רבה, אמר קרא פסוק זה לא הובא כהמשך לדברי חכמים אלא הובא לדעת רבי יוסי הגלילי. דקטני שנינו בברייתא שרבי יוסי הגלילי אומר ולדה כמוה, וזה נלמד ממה שנאמר בפסוק האישה וילדיה תהיה לאדוניה, ומשמע שרק בזמן שהאישה שייכת לאדוניה אז גם ולדה שייך לאדוניה. אבל אם אין האישה שייכת לאדוניה, אף הוולד אינו שייך לאדוניה, ולכן אם שחרר את האם גם הוולד משוחרר. אחרי שנתבארו דברי הברייתא, מבארת הגמרא כיצד ניתן לומר שנחלקו בדין שיערו משויר. שואלת הגמרא מה אליו בהקא מפלגי, מהי המחלוקת בין חכמים לרבי יוסי הגלילי, האם לא בכך הם נחלקו? לרבי יוסי הגלילי סבר שאם שיערו לוולד ולא שחררו אינו משויר, אלא יצא לחירות כי העובר נידון כחלק מגופה של אמו ודינו כמותה, ויצא לחירות כמותה. ורבנן סברי, חכמים סוברים שאם שיערו לוולד ולא שחררו, הרי הוא כמשויר ולא יצא לחירות. שהעובר אינו נידון כחלק מגופה של אמו, ולכן אין דינו כמותה, והיא משוחררת, והעובר נשאר עבד, וכדעת רבי יוחנן שאם שיערו, משויר. דוחה הגמרא ואומרת, אמר לך רבי יוחנן, יוכל רבי יוחנן לתרץ ולהסביר לך, אין הכרח שרבי יוסי הגלילי וחכמים נחלקו, האם שיערו משויר, משום שיש לומר לכולי עלמא, בין חכמים ובין רבי יוסי הגלילי סוברים לעניין הקדש, שאם שיערו לוולד ולא יקדישו, הרי הוא משויר ואינו קדוש. ואחא היינו תמה, פה, טעמו של רבי יוסי הגלילי שהוולד משוחרר כמו אמו, דאמר קרא זה משום שנאמר בפסוק האישה וילדיה תהיה לאדוניה, וגזירת הכתוב היא לעניין שחרור שדין הוולד כדין אמו. עכשיו רוצה הגמרא לומר שהנידון, האם שיערו משויר, תלוי במחלוקת תנאים אחרת. אומרת הגמרא אלא, אף על פי שדחינו שאין הכרח לומר שרבי יוסי הגלילי וחכמים נחלקו בדין שיערו משויר, מכל מקום ודאי לימה, ודאי יש לומר, שהחולקים לאיל, רבי יוחנן והמקשה שהקשה עליו, בדין שיערו משויר, הם כיהני תנאי, הם כמו התנאים הבאים לפנינו, שגם הם נחלקו בדין הזה. דתניה, שנינו בברייתא, שמופיעה לאיל בדף י' עמוד א', השוחטת החטאת שהקדישה מעוברת ומצא בעובר שהוא בן 4 חודשים, והוא חי, וולד זה עדיין לא קלו חודשיו, כי זמן עיבורה של בהמה דקה טהורה הוא 5 חודשים, והברייתא נקטה שהוולד היה בן 4 חודשים והוא חי כדי להשמיענו שאין אומרים שמכיוון שהוא חי, נחשב שהוא כבר בהווייתו, וגם לדעת התנא שבברייתא השנייה כמבואר לקמן שמשיערו אינו משויר, הרי הוא קדוש מחמת אמו כדין ולדות קודשים שבהווייתם הם קדושים, אלא עד שיחלו חודשיו אינו בהווייתו ואינו קדוש. ולכן הקטה הברייתא שמדובר פה בוולד שעדיין לא קלו חודשיו. אם כן אמר בברייתא שוחטת החטאת שהקדישה מעוברת ומצא בעובר שהוא בן 4 חודשים והוא חי, תני חדה בברייתא אחת שנינו שהבהמה שנמצאת במעי החטאת דינה כחטאת, ואיני נאכלת אלא לזכרי כהונה לכהנים סחרים בלבד, אינה נאכלת אלא ליום ולילה אחד, ואינה נאכלת אלא לפנים מן הכלאים בחצר המשכן. כדין חטאת שנאכלת לפנים מן הכלאים לכהנים סחרים ליום ולילה. משנה במסכת זבחים דף נון ג' עמוד א'. לשון כלאים נאמר בתורה לגבי חצר המשכן, אבל בבית המקדש החטאת הייתה נאכלת לפנים מחומת העזרה. ותניה יידך ובברייתא אחרת שנינו, שהבהמה שנמצאת במעי החטאת נאכלת לכל אדם ולא רק לכהנים. ונאכלת בכל מקום ולא רק לפנים מן הכלאים, ונאכלת לעולם ולא רק ליום אחד. מה אליו? מה יישוב הסתירה בין הברייתות? האם אין כאן תנאי, מחלוקת תנאים? דתנא קמא, התנא ששנה את הברייתא הראשונה סבר, שאם שיערו לוולד אינו משויר ואינו נחשב כבהמה בפני עצמה, אלא הרי הוא כחלק מגופה של אמו, ולכן הוא קדוש בקדושת אמו ודינו כחטאת לכל דבריו. ומר סבר, התנא ששנה את הברייתא השנייה סבר, שאם שיערו לוולד משויר, שנחשב כבהמה בפני עצמה ואינו נחשב כחלק מגופה של אמו, ולכן אינו קדוש בקדושת אמו, והרי הוא חולין. דוחה הגמרא ומבארת את מחלוקת התנאים הזו באופן אחר. אמר לך רבי יוחנן, רבי יוחנן יכול לדחות ולומר לך, דקולי אלמה, בין התנא ששנה את הברייתא הראשונה, ובן התנה ששנה את הברייתא השנייה, שניהם יכולים לסבור שהיא מקדישת הבהמה בעודה מעוברת, ושיערו לבלד, הרי הוא משויר. ואם לא שייר את הבלד, הרי הוא קדוש ודינו כחטאת. ובשתי הברייתות מדובר שהקדיש את הבהמה לפני שנתעברה. והני תנאי, שני התנאים ששנו את שתי הברייתות בהק המפלגי. בזה הם חולקים. דמר סבר התנה ששנה את הברייתא השנייה סובר. ולדי קודשים אינם קדושים בעודם במאי אימם, אלא רק בהווייתן הם קדושים, בשעה שנולדים הם קדושים. והואיל ובלד זה לא נולד, אינו קדוש ואין דינו כחטאת. ומר סבר התנה ששנה את הברייתא הראשונה סובר. ולדי קודשים כבר בעודם במאי אימן הם קדושים. והואיל והבלד קדוש בשעה שהיה במאי אימו, קדושת חטאת חלה עליו מיד ודינו כחטאת לכל דבריו. מבארת הגמרא באופן נוסף את דברי שתי הברייתות, והיא באה איתה אימה לא קשיא. אם תרצה תוכל לומר שאין להקשות סתירה בין שתי הברייתות מטעם אחר. משום שיש לומר ששתי הברייתות סוברות, שאם הקדיש את הבהמה לאחר שנתעברה ושיער את הבלד, הרי הוא משויר. ואם הקדיש את הבהמה ואחר כך נתעברה, הבלד קדוש רק משעה שנולד, וזאת משום שבלדי קודשים בהווייתן הם קדושים. ואין כאן מחלוקת כלל. כאן בברייתא השנייה מדובר בבהמה שהיא הקדישה, ולבסוף נתעברה. ומכיוון שהבלד קדוש רק משעה שנולד, אין דינו כחטאת. כאן בברייתא הראשונה מדובר בבהמה שנתעברה ולבסוף הקדישה. ומכיוון שבידו לשייר את הוולד, לכן גם אם לא שיירו, הרי הוא קדוש בפני עצמו ודינו כחטאת לכל דבריו. מתקיף לרבה, מקשה רבה על מסקנת הגמרא לאל שדברי רבי יוחנן נדחו מחמת ההוכחה מהברייתא, שאם שיירו אינו משויר. אם כן מקשה רבה, ממאי דתאמה דרבי יוחנן שאם שיירו משויר? מי אמר לך שהטעם של רבי יוחנן שאם יפריש חטאת מעוברת וילדה, רצה בה מתכפר, רצה בבלדה מתכפר, זה בגלל שאם שיירו לבלד הרי הוא משויר, ומשום כך תמאו עליו ממה ששנינו בברייתא, אם הייתה מעוברת זכתה לו, והניחו את דברי רבי יוחנן בתיובתא בפרחה חמורה, דיל מאיינו תמה דרבי יוחנן, שם הטעמו של רבי יוחנן הוא, שאף על פי שאם שיירו לבלד אינו משויר, והרי הוא קדוש מחמת אמו, מכל מקום אין דינו כבלד חטאת שהולך למיטה. דאדם מתכפר בשבח הקדש. אדם יכול להתכפר בשבח שהשביחה בהמת ההקדש לאחר שהוקדשה. והוולד הזה הוא שבח שהשביחה בהמת החטאת. והוולד קדוש ויכול להתכפר בו, שמכיוון שהקדיש את אמו מעוברת, דעתו הייתה להקדיש כל שבח שתשביח לאחר מכן. והדין שוולד חטאת הולך למיטה זה באופן שרצה להתכפר באמו ולא בו. או כאשר ילדה זכר שאי אפשר להקדישו לשם חטאת. תרץ את הגמרא אמר לרב אמנונה לרבה, ודאי שאין זה טעמו של רבי יוחנן, שהרי רבי אלעזר הוא תלמידי די רבי יוחנן, הוא תלמידו של רבי יוחנן ויתיב לקמי די רבי יוחנן. וישב לפני רבי יוחנן והקשה לו ממה ששנינו במשנה לאל בדף חפי עמוד א', היא שלמים ובלדה עולה, הרי זה ולד שלמים, משמע שהבלד קדוש מכוח אמו, כי שיערו אינו משויר ואינו נידון כבהמה בפני עצמה. ולא עדר לה היא שינויה, ולא ישיב לו את התירוץ הזה שגם הוא מודה שאם שייר את הבלד אינו משויר. ומה שאמר שמפריש חטאת מעוברת יכול להתכפר בבלדה? זה משום שאדם מתכפר בשבח הקדש, ולכן מוכח שטעמו משום שאם שיערו משויר. ואת אמרת, טעמה דרבי יוחנן משום שאדם מתכפר בשבח הקדש? אז כיצד אתה יכול לומר שטעמו של רבי יוחנן זה משום שאדם מתכפר בשבח שישביח הקדש? ותוספות אצלנו בדיבור המתחיל ואת אמרת, מקשים. בגמרא כאן מבואר שרבי יוחנן סובר שאין אדם מתכפר בשבח הקדש. ואילו במסכת קריטות, המסכת הבאה עלינו לטובה בדף זך עמוד א', אמרו שמדברי רבי יוחנן שאמר אדם מתכפר בבלד תודה, אם עדיין לא הקריב את האם ויצא בכך ידי נדרו, מבואר, שסובר שאדם מתכפר בשבח הקדש. תרצים התוספות שיש לחלק בין שבח של תודה, שאדם מתכפר בו, לשבח של חטאת, שאין אדם מתכפר בו. והתוספות במסכת מנחות בדף פ עמוד א', דיבור המתחיל מים, מבארים יותר, שבחטאת, אם רבי יוחנן היה סובר שמשיערו אינו משויר והעובר נידון כחלק מגופה של אמו, לא הייתה מועילה הסברה שאדם מתכפר בשבח הקדש להכשירו, אלא היה דינו כבלד חטאת שהולך למיטה. ולכך הוא צריך לומר שאם שיערו משויר והעובר אינו נידון כחלק מגופה של אמו. ומשום כך אין דינו כבלד חטאת שהולך למיטה, אלא הרי זה כמפריש שתי חטאות לאחריות שיכול להתכפר באיזו שירצה. ודווקא אם הקדישה ואחר כך נתעברה, הבלד הולך למיטה. אלא שכל זה לגבי חטאת, אבל לגבי תודה, גם אם מפרישה ריקנית ואחר כך נתעברה, יכול להתכפר בבלד, מכיוון שאדם מתכפר בשבח הקדש. אומרת הגמרא שנינו במשנה, אם שאמר הרי זו שלמים נמלח ואמר ולדה עולה, הרי זו ולדה שלמים. מבארת הגמרא מדוע עוד צריכה המשנה להשמיע לנו את הדין הזה, פשיטה. הרי פשוט הוא הדין הזה, שאם לאחר שאמר הרי זו שלמים נמלח ואמר ולדה עולה, שוולדה שלמים כדין האם, ואינו יכול לחזור בו. אלא כל אימא דבאי מימלח. כל זמן שהוא ירצה הוא יכול לחזור בו ולהקדיש טבלת כרצונו, ודאי שהדבר הוא לא כך. אלא מכיוון שהקדיש את האם לשלמים ולדה כמותה, ולמה הוא צריכה משנה להשמיענו שאינו יכול לשנותה ולהקדישה לעולה? תרץ את הגמרא, מר אף פאפה לא נצריכה, לא הוא צריכה משנה לומר זאת, אלא באופן שאמר שהוולד יהיה עולה בתוך כדי דיבור, בתוך שיעור משך זמן של כדי דיבור לאמירתו הראשונה. דהיינו לאמירה שהאם תהיה שלמים. תוך כדי דיבור, דהיינו, שאומר דבר נוסף בתוך משך זמן של כדי דיבור לאמירתו הראשונה. מהו דתי מה שמה תאמר שתוך כדי דיבור נחשב כדיבור אחד? ומכיוון שבתוך כדי דיבור אמר הוולד יהיה עולה, הרי זה כאילו אמר בבת אחת שהאם תהיה שלמים והוולד עולה, והי, אדם זה שלא אמר כן בבת אחת, עיון אהודקה מעיין, מפני שהיה מעיין בדבר ואינו מפני שחזר בו, ולכן היינו אומרים שדבריו קיימים והוולד עולה. כמה שמלן משמיענו התנה של המשנה שהדבר הוא לא כך, משום שהקדש הוא אחד מהדברים שאין אומרים בהם שתוך כדי דיבור נחשב לדיבור אחד. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי וראיי, הגענו למשנה בדף כ"ה עמוד ב'. משנתנו עוסקת בדינו של מי שהמיר שתי קדושות, עולה ושלמים, על בהמה אחת. האם שתי הקדושות חלות על הבהמה, או שהתמורה שהמיר תחילה היא הקדושה שחלה על הבהמה? מי שהעמיד בהמת חולין אצל שתי בהמות של קודש, האחת עולה והשנייה שלמים, ואמר על בהמת חולין, הרי זו תמורת עולה, תמורת שלמים, הרי בהמה זו נעשית תמורת עולה, משום שיש לנו לתפוס לעיקר את לשונו הראשון שאמר הרי זו תמורת עולה, ואין קדושת תמורת שלמים חלה על קדושת תמורת עולה. אלו הם דברי רבי מאיר. אמר רבי יוסי, אם לכן נתכוון תחילה, אם בשעה שאמר תמורת עולה היה בליבו לסיים ולומר תמורת שלמים, הועיל ואי אפשר לקרות את שני השמות של עולה ושלמים כאחת, כי אין אדם יכול להוציא מפיו שני דברים כאחד, ואינו יכול להמיר שתי קדושות בבת אחת, ולכן הוא הוכרח להמיר בזה אחר זה. במקרה זה אומר רבי יוסי, דבריו של הממיר קיימים ונעשית חציית תמורת עולה וחציית תמורת שלמים, וכמובן אינה ראויה להקרבה, שכדי להקריבה צריך שתהיה כולה עולה או כולה שלמים, כי אופן הקרבת עולה שונה מאופן הקרבת שלמים, כי עולה קריבה כולה כליל לגבי המזבח, מה שאין כן שלמים אין למזבח אלא את תימוריה, ושאר הבשר נאכל, לכן הבהמה הזאת תראה עד שיפול במום, ויהיה אפשר לבדותה ויבדנה, ויקנה בדמי חציה בהמה שיקריב לעולה, ובדמי חציה בהמה שיקריב לשלמים. ואם מי שאמר, אבל אם לאחר שאמר שתהיה תמורת עולה, נמלח חזר בו ואמר שתהיה תמורת שלמים, הרי בהמה זו נעשית תמורת עולה. לאל אמר אף פאפה, לא נצריכה אלא שאמר בתוך כדי דיבור. ויש שם מחלוקת ראשונים, לדעת התוספות חידוש המשנה לאל, בדף כ"ה עמוד א', הוא שאינו יכול לחזור בו בתוך כדי דיבור של שאלת תלמיד לרב. ורק בתוך כדי דיבור של שאלת רב לתלמיד יכול לחזור בו. דעתם של רש"י והרמב״ם, חידוש המשנה הוא שגם בתוך כדי דיבור של שאלת רב לתלמיד אינו יכול לחזור בו, משום שהקדשו אחד מהדברים שאין מועילה בהם חזרה בתוך כדי דיבור. אומר נזר הקודש שלדעת התוספות, יש לפרש גם את המשנה כאן שהדין שאינו יכול לחזור בו הוא דווקא בתוך כדי דיבור של שאלת תלמיד לרב. אבל בתוך כדי דיבור של שאלת רב לתלמיד יכול לחזור בו. הוא מוסיף שלדעת הרמב״ם שבהקדש אינו יכול לחזור בו אפילו בתוך כדי דיבור של שאלת רב לתלמיד, יש לפרש כך גם את המשנה שלפנינו. וגם בתמורה אינו יכול לחזור בו אפילו בתוך כדי דיבור של שאלת תלמיד לרב. זו היה המשנה שלנו בדף כ"ה עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה בדף כ"ו עמוד א'. נחלקו תנאים במשנתנו בדינו של מי שאמר הרי זו תמורת עולה, תמורת שלמים. ואירת הגמרא באיזה אופן נחלקו ומה יסוד מחלוקתם. אמר רבי יצחק ברבי יוסי, אמר רבי יוחנן בשמו של רבי יוחנן, כל התנאים, רבי מאיר ורבי יוסי שהוזכרו במשנה מודים, ואומר על בהמת חולין תחול עליה קדושה זו של עולה, ואחר כך תחול עליה קדושה זו של שלמים, שלדברי הכל תפוס לשון ראשון, והבהמה קדושה בקדושת תמורת עולה, שהיא קדישת תחילה, ומכיוון שחלה עליה קדושת תמורת עולה, שוב אין קדושת תמורת שלמים יכולה לחול עליה, כי אין קדושה חלה על קדושה. ואפילו אם מתכוון מתחילה לסיים ולומר שאחר כך תחול עליה גם קדושת תמורת שלמים, נעשית כולה עולה, שמכיוון שאמר תחול עליה קדושת תמורת עולה, פשטה הקדושה בכולה. ועוד מוסיף רבי יוחנן, וכן הכל מודיעים שאם אמר על בהמת חולין, קודם שאמר שתהיה תמורת עולה, לא תחול עליה קדושה זו של עולה, אלא אם כן חלתה, חלה עליה גם קדושה זו של שלמים, תרווה יוקאצ'י, שתי הקדושות חלות עליה ונעשית חצי העולה וחצי השלמים, שהרגילה דעתו שרצונו שיחול עליה שתי הקדושות ולא תחול האחת בלא השנייה ותראה עד שיפול במום, תימחר ויביא בדמי חצי העולה ובדמי חצי השלמים. לא נחלקו, אלא כגון מה ששנינו במשנתנו, דאמר על בהמת חולין, הרי זו תמורת עולה תמורת שלמים. דרבי מאיר סבר מדהווה ללמימר, מכיוון שהיה לו לומר הרי זו תמורת עולה ושלמים, ואז היה במשמע שיחולו שתיהן יחד, והוא לא אמר כך, אלא אמר הרי זו תמורת עולה תמורת שלמים, הבי אלי הרי הוא כאומר תחול עליה קדושה זו של עולה, ואחר כך תחול עליה קדושה זו של שלמים. שהדין הוא שרק קדושת עולה שהקדיש תחילה חל על הבהמה. גם כאן, הרי הוא כאומר שתחילה תחול על הבהמה קדושת תמורת עולה, ואחר כך תחול עליה קדושת תמורת שלמים. אז הבהמה נעשית תמורת עולה. וסובר רבי יוחנן שטעמו של רבי מאיר אינו משום תפוס לשון ראשון, אלא משום שקדושת תמורת עולה חלה תחילה. וטעמו של רבי יוסי שחולק וסובר, שאם לכך נתכוון מתחילה דבריו קיימים, זה משום שלדעתו הטעם שאמר תמורת עולה תמורת שלמים הוא, משום שסבר היא אמר, אם הייתי אומר תמורת עולה ושלמים, אבי אמינה היו דבריי מתפרשים שכוונתי להקדיש חצייה בקדושת עולה וחצייה בקדושת שלמים. והבהמה הייתה קדושה ואינה קריבה, כי אי אפשר להקריב לחצאין. לכן כמשמלן, ישמיענו המקדיש באומרו תמורת עולה תמורת שלמים, שכוונתו שתפשוט הן קדושת עולה בחולה, והן קדושת שלמים בחולה ותהיה ראויה להקרבה. הוא טעה וסבר שבאופן זה יהיה ניתן להקריבה. וכיוון שנתכוון ששתי הקדושות יחולו, דבריו קיימים ושתי הקדושות חלות. הבהמה תרעה עד שיפול במום ותימחר ויביא בדמי חצייה עולה, ובדמי חצייה שלמים. מביאה הגמרא ברייתא שנתבאר באופן נוסף שנחלקו בו רבי מאיר ורבי יוסי. תנו רבנן, שאלו חכמים בברייתא, האומר על בהמת חולין בהמה זו חצייה תמורת עולה וחצייה תמורת שלמים, כולה תקרב עולה. אילו הם דברי רבי מאיר. טעמו של רבי מאיר לשיטת רבי יוחנן, שמכיוון שלא אמר תמורת עולה ושלמים, הרי הוא כאומר תחול זו ואחר כך תחול זו, שהקדושה שהקדיש תחילה חלה, מכיוון שחלה קדושה תמורת עולה על חצייה, פשטה בכולה. אילו רבא ורב דימי במסכת זבחים דף למד עמוד א' אומרים שטעמו של רבי מאיר הוא משום תפוס לשון ראשון, שמכיוון שאמר שני לשונות שאינם יכולים להתקיים, תפוס לעיקר את לשונו הראשון ומה שאמר תחילה יחול. ותוסות בדיבור המתחילה אומר בהמה זו חצייה תמורת עולה, מסבירים שלפי דברי רבי יוחנן, מתפרשים דברי רבי מאיר, שדווקא באומר תמורת עולה תמורת שלמים, בזה צריך את הטעם, שאם כוונתו ששתי הקדושות יחולו, היה לו לומר תמורת עולה ושלמים. שמכיוון שדבריו האחרונים סותרים את דבריו הראשונים, ואין דרכו של אדם לסתור את דבריו הראשונים, נראה שכוונתו ששתי הקדושות יחולו בבת אחת. אבל באומר חציית תמורת עולה וחציית תמורת שלמים, שאין דבריו האחרונים סותרים את דבריו הראשונים, ודאי שדעתו ששתי הקדושות יחולו בזו אחר זו. ואין צריך את הטעם שאילו כן היה לו לומר בלשון אחרת. אם כן, אמר בברייתא אומר על בהמת חולין, בהמה זו חציית תמורת עולה וחציית תמורת שלמים, כולה תקרב עולה. אלו הם דברי רבי מאיר. וחכמים אומרים, תראה עד שתסתאב עד שיפול במום ותימחר ויביא בדמי חצייה בדמים שהתקבלו עבור חצי הבהמה שקדוש בקדושת תמורת עולה, תמורת עולה, ובדמי חצייה בדמים שהתקבלו עבור חצי הבהמה שקדוש בקדושת תמורת שלמים, יביא תמורת שלמים. אמר רבי יוסי, אם לכך נתכוון מתחילה, אם התכוון לסיים ולומר חצי התמורת שלמים, כך התכוון המקדיש מתחילה, והועיל ואי אפשר להוציא מפיו שני שמות של עולה ושלמים כאחת, לכן הוכרח להקדיש בזה אחר זה, אז דבריו קיימים ונעשית חצי התמורת עולה וחצי התמורת שלמים. שואלת הגמרא, רבי יוסי שאמר שדבריו קיימים, היינו רבנן, זה כדעת חכמים ובמה נחלקו? שהרי ודאי שגם חכמים שאמרו שדבריו קיימים לא אמרו כן, אלא באופן שנתכוון מתחילה ששתי הקדושות יחולו. אבל אם לאחר שאמר תמורת עולה נמלך ואמר תמורת שלמים, גם חכמים מודים שאינו יכול לחזור בו, ואם כן נמצא שדברי חכמים הם ממש כדברי רבי יוסי. משיבה הגמרא, כולה רבי יוסי קטני לה. רבי יוסי שנה את כל הפסקה, וחכמים שמופיעים בברייתא הם רבי יוסי, ואין כאן כלל מחלוקת. מביאה עכשיו הגמרא ברייתא שנתבאר באופן נוסף שנחלקו בו רבי מאיר ורבי יוסי. תניא אידך שנינו בברייתא אחרת, האומר על בהמה חצייה תהיה עולה וחצייה תהיה חטאת. עולה אינה באה אלא מן הזכרים, אבל חטאת באה מן הזכרים ומן הנקבות. והיינו שאומנם חטאת סתם אינה באה אלא מן הנקבות, אבל סעיר נשיא הוא קורבן חטאת שבא מן הזכרים. הדין הוא שתקרב עולה. אלו הם דברי רבי מאיר, שמכיוון שחלה קדושת עולה על חצייה, פשטה קדושה בכולה. ואף על פי שרבי מאיר סובר לאל בדף י' עמוד ב', שאומר רגלה של בהמה זאת תהיה עולה, אין הקדושה פושטת בכולה, ואין כולה נעשית עולה. בכל מקום מודה רבי מאיר שהיא מקדיש עבר שחיות הנשמה של הבהמה תלויה בו, שפשטה הקדושה בכולה. ואף מי שאמר שחצייה תהיה עולה, הקדיש דבר שהנשמה תלויה בו, ונעשית כולה עולה. רבי יוסי אומר תמות, כי אנחנו תופסים לעיקר גם את דבריו האחרונים שאמר שבהמה תהיה חטאת. ומכיוון שאינו מחויב חטאת, אי אפשר להקריבה ותמות. ומסביר רבינו גרשום שמכיוון שאינו מחויב חטאת, הרי כחטאת שנתכפרו בעליה ושוב אינם מחויבים חטאת, היא הולכת למיטה כמבואר במשנה לליל בדף תתוו עמוד א'. מוסיפה הברייתא ושבין, שניהם מודים באומר תחילה שחציה תהיה חטאת ואחר כך אמר שחציה תהיה עולה, שתמות. שואלת הגמרא, הפסקה שבין ששנינו בברייתא, מני, בשיטת מי היא הולכת? הרי בשיטת רבי מאירי, שסובר שאם אמר חציה עולה וחציה חטאת תקרב עולה. והוא צריכה הברייתא להשמיענו שדווקא באופן זה סובר רבי מאיר, שהבהמה קריבה, אבל אם אמר חציה חטאת וחציה עולה, מודה שאינה קריבה, ואם כן קשה פשיטה. הרי פשוט הוא הדין הזה שכשם שסובר רבי מאיר, שאם אמר חציה עולה תחילה, הרי היא עולה, זאת כיוון שאנחנו תופסים לעיקר את דבריו הראשונים, כך פשוט שהוא הדין להפך, שאם אמר חציה חטאת תחילה, הרי היא חטאת, ומכיוון שאי אפשר להקריבה לחטאת, תמות. ולמה הוא צריכה הברייתא להשמיע את הדין הזה? משיבה הגמרא, הברייתא הוא צריכה להשמיע את הדין הזה, כי מהו דתי משמע נאמר אליו דעה שמיעינן? אם לא היה משמיע לנו התנא ששנה את הברייתא שבזה מודה רבי מאיר, אבי אמין הייתי יכול לומר, תמה דרבי מאיר לאו משום תפוס לשון ראשון. טעמו של רבי מאיר אינו משום שאנחנו תופסים לעיקר את לשונו הראשון, אלא היינו טעמה. טעמו הוא שסובר חטאת מעורבת, שבהמה שנתערבו בשתי קדושות כגון זו, שחלו עליה קדושת עולה וקדושת חטאת, קריבה, מכיוון שנתערבה בה גם קדושת עולה שראויה להקרבה. והשיטה המקובצת מבאר שדעת המקדיש, עיקר הקדושה שתחול תהיה קדושת עולה, שהיא קדושה שראויה להקרבה ולא קדושת חטאת שאינה ראויה להקרבה. ואפילו כי אמר חציה חטאת והדר וחזר ואמר חציה עולה קריבה, היא תעלה לקורבן עולה, כמה שמלן דלו משמיע לנו התנא ששנה את הברייתא שהדבר הוא לא כך, אלא טעמו של רבי מאיר הוא שאנחנו תופסים לעיקר את לשונו הראשון, ומכיוון שאמר חציה חטאת תחילה, נעשית חטאת ואינה קריבה. מביאה הגמרא ברייתא שנתבאר בחידוש דין לדעת רבי יוסי, תניא אידך שנינו בברייתא אחרת, מי שאמר בהמה זו חציה יהיה עולה וחציה יהיה שלמים, הדין הוא שהבהמה קדושה, חציה קדוש בקדושת עולה וחציה קדוש בקדושת שלמים, ואינה קריבה, אי אפשר להקריבה, שהרי חציה עולה וחציה שלמים, ועושה תמורה. ואם אמר על בהמה אחרת שתהיה תמורתה של זו, חלה קדושה גם על הבהמה השנייה ותמורתה כיוצא בו, ודין התמורה כדין הבהמה עצמה ואינה קריבה, אלא תצא למרעה עד שיפול במום ותמחר ויביא בדמי חציה עולה ובדמי חציה שלמים. שואלת הגמרא, מני, ברייתא זו בשיטת מי היא הולכת? הרי זה בשיטת רבי יוסי היא, שהוא סובר שאנחנו תופסים לעיקר גם את דבריו הראשונים וגם את דבריו האחרונים, ושתי הקדושות חלות על הבהמה, ואם כן, פשיטה דקדושה ואינה קריבה. הרי פשוט הוא הדין הזה שמכיוון שחציה עולה וחציה שלמים, אי אפשר להקריבה, ולמה הוא צריכה הברייתא להשמיעו? משיבה הגמרא, תמורתה, איץ צריך לי. התנא ששנה את הברייתא הוא צריך להשמיענו שתמורתה כיוצא בה. ואגב, שהברייתא כתבה את הדין הזה, היא כתבה גם דינים נוספים. מהו דתי משמע תאמר נהי, אמנם דהי עצמה לא קריבה, מכל מקום תמורתה תקרב, דווקא היא עצמה אינה ראויה להקרבה, משום שחציה עולה וחציה שלמים, אבל תמורתה, דעת המקדיש, שכל הבהמה תהיה תמורה של הקדושה שיש בחציה, או שתהיה תמורה תחת החצי שהיא עולה, או שתהיה תמורה תחת החצי שהוא שלמים. ומכיוון שכולה עולה או שלמים, היא ראויה להקרבה. כי דעת המקדיש שתהיה תמורה תחת אחת מהקדושות, וכאשר יקריב לעולה ולשלמים, יוברר למפרע שהוא אמיר לקורבן הזה. ואף על פי שאין ממירים בהמה שלמה באיברים כמבואר לאל בדף י' עמוד א', דווקא באיבר אחד הדין הוא כך, אבל אפשר להמיר בחצי בהמה. כמה שמלן, משמיע לנו התנא ששנה את הברייתא שהדבר הוא לא כך, אלא מה ישנה, מה שונה היא עצמה דלא קרבה, משום דאביילה שהיא קדושה בקדושה דחויה, שקדושה שחלה רק על חצי מהבהמה היא קדושה שאינה ראויה להקרבה. ממילא תמורתה נעמי, גם תמורתה מכוח קדושה דחויה קאטיה, מכוח קדושה דחויה היא באה, ולכן אף היא אינה ראויה להקרבה. מבארת הגמרא מהדין בשותף שהקדיש את חלקו בבהמה וחזר ולקח את חלק חברו והקדישו. אמר רבי יוחנן, בהמה של שני שותפים שהקדיש אחד מהשותפים את חציה שהוא שלו, ואחר כך חזר וקנה מחברו את חציה אחרת, והיא קדישה באותה קדושה שהקדיש את חציה הראשון, אז גם את חציה השני הוא הקדיש, הרי כל הבהמה קדושה, והיא קריבה, אינה ראויה להקרבה, אלא תרעה עד שיפול במום ותמחר ויקנה בדמיה, בהמה אחרת ויקריבנה, שכן בשעה שהקדיש את חציה הראשון, לא הייתה ראויה להקרבה, שהרי חציה השני היה חולין באותה שעה, ומכיוון שנדחית שעה אחת, שוב אינה ראויה למזבח, אף לאחר שהוקדשה כולה. אין אומרים שהקדושה שחלה על חציה פשטה בכולה, מכיוון שחציה השני אינו שלו, ואין אדם מקדיש דבר שאינו שלו. ועושה תמורה, אם אמר על בהמה אחרת שתהיה תמורתה של זו, נעשה תמורה, ותמורתה כיוצא בה. שאף היא אינה קריבה, הועיל ובאה מכוח קדושה דחויה. מבארת הגמרא את הדינים הנלמדים מדברי רבי יוחנן. אומרת הגמרא, שמע מינה מוכח מדברי רבי יוחנן תלת. שלושה דינים ושלושתם בעניין דיחוי בקורבן. דיחוי עניינו הוא שדבר שנדחה ונעשה שעה אחת בלתי ראוי לדינו, אף שבטלה הסיבה שמחמתה נעשה בלתי ראוי, הרי הוא דחוי לעולם. ודין זה נאמר בעיקר בקורבן שנפסל מהקרבה, שנפסל לשעה אחת, נפסל לעולם. אבל הגמרא במסכת סוכה בדף למד ג' ובעוד מקומות דנה גם כן לגבי מצוות כגון הדס ולולף שנפסלו וחזרו והוכשרו אם חוזרים לכשרותם. אם כן, שמע מינה מוכח מכאן שקדושת דמים נדחה, שאף בהמה שלא נתקדשה אלא בקדושת דמים, קדושת הגוף זה דבר שראוי להקריב את גופו למזבח, ואינה נבדית אלא אם כן נפל בו מום, ואילו קדושת דמים זה בדבר שאין גופו ראוי להקרבה אלא רק למוחו ולהשתמש בדמיו עבור הקדש, אז קדושת דמים נדחה, שאף בהמה שלא נתקדשה אלא בקדושת דמים ונדחית מהקרבה, נדחית מהקרבה לעולם. שבהמה זו שהקדיש חצייה לא נתקדשה בקדושת הגוף אלא בקדושת דמים, שהרי אינה ראויה להקרבה, ונדחית מהקרבה למזבח לעולם. ולא אומרים שדיחו יודווקא בבהמה שהייתה קדושה בקדושת הגוף ונדחית. זה החידוש הראשון בדברי רבי יוחנן. ושמע מינה ומוכח מכאן שלא רק קורבנות שחוטים נדחים, אלא גם בעלי מומין חיים, בעלי חיים שנדחו מהקרבה, הרי הם נדחים מהקרבה לעולם. אבל דעת רב במסכת יום הדף סמכדלת עמוד א' שאין דיחוי אלא בשחוטים. אבל בעלי חיים שנדחו חוזרים ונראים להקרבה. ולדעתו, לאחר שחזר ולקח וקנה את חצייה השני של הבהמה והקדישו, הרי היא כן ראויה להקרבה. ושמע מינה, מוכח מכאן גם, שדבר שהוא דיחוי מעיקרו שנדחה מתחילת הקדשו כגון בהמה זו, שמשעה ראשונה שהקדישה נדחית מהקרבה, הווי דיחוי הרי הוא דיחוי, ודין דיחוי אינו אמור, רק בקורבן שהיה ראוי מתחילה להקרבה ואחר כך נדחה. ובמסכת סוכה בדף למד ג' עמוד ב' מבואר שיש סוברים שדיחוי מעיקרו אינו דיחוי, ולכשיחזור ויראה להקרבה מצד עצמו, אפשר להקריבו, ורק דבר שמתחילה היה ראוי ונדחה, לעולם אינו חוזר ונהיה ראוי. שואלים התוספות בדיבור המתחיל שמע מינה, לכאורה יש כאן כפילות. הרי מכיוון שאמרנו שדיחוי מעיקרו נחשב לדיחוי, אם כן מבואר שמדובר בדבר שאינו ראוי להקרבה ואינו קדוש בקדושת הגוף, אלא הוא קדוש בקדושת דמים בלבד. כי כל שנדחה מעיקרו בשעה שהקדישו, לא חלה עליו אלא קדושת דמים בלבד. אז למה הגמרא צריכה להוסיף שמוכח גם שיש דיחוי בדמים? תרצים התוספות שמצינו דבר שהוא דחוי מעיקרו, והוא קדוש כן בקדושת הגוף, כגון מומר שאכל חילב בשוגג והפריש קורבן וחזר בתשובה, שהקורבן הוא דחוי מתחילה, כי אין מקבלים קורבן ממומר, כמבואר במסכת חולין דף ה' עמוד א', אבל הוא קדוש בקדושת הגוף, כיוון שהדיחוי אינו מחמת הקורבן עצמו, אלא מחמת הבעלים. ולכן לא ניתן ללמוד שקדושת דמים מדחה ממה שדיחוי מעיקרו נחשב לדיחוי. לאלה בדף חבב עמוד א' נחלקו רבי מאיר ורבי יוסי בדין בהמה שהקדיש חצייה לעולה וחצייה לשלמים. ורבי מאיר ורבי יוסי לא נחלקו בפירוש בדין הזה, אבל הברייתא לאלה בדף חבב עמוד א' אמרה שאם אמר בהמה זו חצייה עולה וחצייה שלמים, קדושה ואינה קריבה. והגמרה מבארת שהתנא ששנה את הברייתא הוא רבי יוסי, ומבואר שרבי מאיר חולק בזה. כעת מבארת הגמרא מה הדין לדעתם כשהקדיש את הבהמה חצייה בקדושת מעשר וחצייה בקדושת עולה או תמורה. אמר אביי, הכל מודים כל התנאים, רבי מאיר ורבי יוסי שהוזכרו בברייתא לאל בדף חבב עמוד א', הם מודים. איכה באופן דאמר על בהמה שחצייה יקדש לקורבן עולה וחצייה יקדש לקורבן מעשר בהמה, שלדברי הכל עולה היא קריבה, ואפילו אם נתכוון מתחילה שחצייה יהיה מעשר, מכיוון שקדושת מעשר אינה חלה אלא בדרך מניין, שמנה תשע בהמות לפניה, ואותה הוא מנה עשירית, היא הופכת להיות קודש, ואז היא נחשבת למעשר בהמה, מכל מקום הבהמה הזאת תקרב בתור קורבן עולה. מסתפקת הגמרא, איך דאמר באופן שאמר על בהמה שחצייה יהיה תמורה וחצייה יהיה מעשר? והרי שתי הקדושות, קדושת תמורה וקדושת מעשר, אינם חלות כדינן, כי קדושת מעשר אינה חלה אלא בדרך מניין, וקדושת תמורה אינה חלה אלא כשממיר קדושה שיש בבהמה אחרת שעומדת לפניו, על בהמה זו. מה דין הבהמה? האם לתמורה היא קריבה, שכן תמורה נוהגת בכל הקודשים, אבל מעשר נוהג רק בבהמת חולין ואינו נוהג בבהמות קודשים, כמו ששנינו במסכת בכורות דף נ"ג עמוד א', או דילמה או שמא נאמר למעשר היא קריבה, שכן מקדש לפניה ולאחריו, גם אם טעה ואמר על הבהמה התשיעית שהוא ספר שהיא תהיה מעשר, או שטעה ואמר על הבהמה ה-11 שהוא ספר שהיא תהיה מעשר, הקדושה חלה עליה. מסיכה הגמרא ואומרת, תיקו, תעמוד השאלה זו בספק כי היא לא נפשטה. תיקו, תשבי את הרץ קושיות ובעיות. פוסק הרמב״ם שהבהמה הזו אינה קריבה. רואי ורבותיי, חי וראה, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדף כ"ה במסכת תמורה, עם הצגת שש שאלות שישמשו לנו עוד כלי בסייעת הדשמיה הגדולה לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, כיצד לרבן שמעון בן גמליאל, טומטום ואנדרויגנוס אין קדושה חלה עליהם אף עם האם בהמת קודשים? שאלה שנייה, אם אמר על הבכור שמיציאת רובו ממעי אמו יהיה עולה, איזה קדושה חלה ומדוע? שאלה שלישית, מדוע אם אמר היא שלמים וולדה עולה, הרי זה ולד שלמים? שאלה רביעית, לרבי יוחנן באיזה מקרה הולך ולד חטאת למיטה? שאלה חמישית, מדוע לרבי יוסי הגלילי אומר לשפחתו הרי את בת חורין וולדך עבד ולדה כמותה? השאלה האחרונה על דף חפי, מה התחדש במשנה בדין הזה שאם אמר הרי זו שלמים ונמלך ואמר ולדה עולה, הרי זה ולד שלמים? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה אנחנו חותמים בסייעת הדשמיא הגדולה את שיעור דפינו היום מלהיום. יום שלישי, י"ב במנחם אב תשע"ט, סיימנו ללמוד בסייעת הדשמיא הגדולה את דף חפי במסכת תמורה. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום רביעי, י"ג במנחם אב תשע"ט, ונלמד את דף חפ"ו במסכת תמורה. לי קוראים בנימין מילצקי ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מילי דמיטב מנותן התורה. חלכם לא ראית אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.